שלום למאזינים, הגעתם לפרק חדש של הפודקאסט זמן לחשוב. היום אנחנו מארחים את סטיב הררי, מנכ"ל משותף ומייסד של Infinity Labs R&D. היי סטיב.
היי.
אתה אופטימי?
או וואו, כן. מאוד, אפילו.
זה טוב מאוד, טוב מאוד. לפני שאנחנו מתחילים את השיחה, אז אנחנו נאזין עכשיו לאות. אחרי האות אנחנו נשוחח על אקדמיה, נשוחח על ההייטק, על הקשרים בין האקדמיה להייטק ועל המצב של ההייטק כפי שהוא היום. אבל קודם כל עוד ונתחיל.
זמן לחשוב. הפודקאסט של גופמן קריאייטיב. על השעה ומציאות.
היי סטיב, תודה שבאת אלינו.
תודה שהזמנת.
אז התחלנו בנימה אופטימית.
כן.
ובואו תספר לנו באותה נימה אופטימית על Infinity Labs.
Infinity Labs, אנחנו מרכז מו"פ שמתעסקת באיך אנשים רוכשים, לומדים, עובדים, איך הם רוכשים מקצוע, בכלל החזון של החברה, זה לשנות איך אנשים לומדים ועובדים.
ספציפית בתחום ההייטק.
בינתיים. ואנחנו מוכרים בתור חברה שלוקחת אנשים חכמים מוכשרים, מכשירים אותם על חשבוננו לתקופה ארוכה, אינטנסיבית, בשיטה ייחודית משלנו. מביאים אותם לרמה שיכולים להפיק תועלת.
רגע, אז בוא תספר באמת.
אוקיי, בסדר.
נכנסנו ללימודים, איזה מגמות יש, איך זה עובד?
אז יש לנו שני מסלולי פיתוח תוכנה, בעיקר בעולם של ה-Embedded Real-Time, מה שנקרא מהברזלים עד ל... אחד באמבדד ריל טיים, אחד לעולם של הפול סטאק. בין שני אלה יש לך 100 ברזלים עד למסך, כן? יש לו גם...
שהברזלים, רק שהמאזינים יבינו.
יש מחשב.
אוקיי.
Okay. יש סלולר.
אוקיי. Okay.
Okay, יש שרת.
ציוד קצה.
ציוד קצה, יפה. עד למסך, מה שאתה רואה מול, מול העיניים שלך, כן?
אוקיי.
Okay. אז זה כולל הכל. יש מסלול של דב-אופס. כן? שזה מה שנקרא, אם המתכנת עושה את העבודה שלו, מישהו צריך לדאוג לכל הסביבה הטכנולוגית שיכול לדלבר את מה שהוא מייצר, כן? עולם הסייבר זה להגן על מה שמייצרים, וכל הדברים האלה מייצרים המון דאטה, אז מה עושים עם הדברים האלה? אז יש מסלול AI.
ומה המשך הלימודים?
אז יש מסלולים של בין 5 ל-9 חודשים, תלוי במסלול. והמסלולים אנחנו נותנים בחינם על חשבוננו, והתוצאה, בגלל השיטת לימוד והתוכן וכו', אנחנו מביאים אנשים לרמה שמפיקים תועלת כמו מישהו 2-3 שנות ניסיון, מהיום הראשון שלהם בעבודה.
זאת אומרת, אתה בעצם מדלג על שלב הג'וניור. זה המשמעות.
די. מצטרפים אנשים מוכשרים, זה יכול להיות בלי תואר, זה יכול להיות תואר בלא יודע מה, יכול להיות בוגר מדעי המחשב, אבל אתה שם אנשים חכמים, מוכשרים ביחד, כן? זה שבן אדם לא נגע במחשב, זה לא אומר תוך חודשיים, שלושה, לא יוכל לעקוף את הזה שהוא מדעי המחשב, תלוי מי עובד יותר קשה ומי יותר חכם ומי יותר מתחבר לצורת.
זאת אומרת, אתה לוקח שם. בעצם, אם אני מבין נכון, אנשים עם תואר, בדרך כלל עם תואר אקדמי.
כמעט כולם.
ואתה 80%. מכשיר אותם ספציפית לתפקידים בתעשייה.
כמעט. לא לתפקידים ספציפיים, אנחנו הופכים אותם
לתחומי עיסוק,
כן, לתחומי עיסוק
ספציפיים בתעשייה.
ושיטת הלימוד קוראים לזה IMSL, Infinity Mentored Social Learning, כן? מה שכל סטודנט יש לו משהו צריך לעשות לבד, מה שהם עושים אחר כך בזוגות, כצוות, כקבוצה, קבוצה ללא המנטור המלווה, והמנטור מלווה. והתהליך הזה, מביא את הבן אדם גם לרמה שיודע לעבוד במגוון של סיטואציות עם חומרים שבחיים לא ראה, להיות עצמאי לחלוטין, ובכלל פרמלנו איך להיות אוטודידקט, ללמוד טכנולוגיה.
רגע, עוד לפני, בוא תן לנו עוד קצת מסגרת, אותם 9 חודשים, כמה ימי לימוד זה, איך
שיטת הלימוד? שטח מעצת הנשמה.
אוקיי.
כמה שאתה עובד יותר קשה, כמה שאתה פשוט תצליח יותר, והנקודת ההתחלה שלך...
לא, אבל בדרך כלל אלה אנשים שעובדים, אני מתאר לעצמי.
לא.
לא? זאת אומרת, הם לוקחים פאוזה, 9 חודשים?
פאוזה. נוכחות פיזית, פיזית יכול להיות אצלנו, ויש לנו גם חלק מההכשרה היא היברידית. מ8:30 בבוקר עד 6:30 בערב, ראשון עד חמישי, ויש שיעורי בית.
הבנתי, זאת אומרת, זה לא כזה לימודי ערב במקביל, זה...
זה
שני סמסטרים אליהם.
אתה רוצה מקצוע חדש? זה לא קל. זה המון. וההכשרה, כדי להביא את הבן אדם לרמה הנדרשת, אנחנו צריכים לחסות מה שרלוונטי למקצוע שהיה מקבל מהאקדמיה. צריכים לחסות מה שבן אדם אמור לדעת תוך שנתיים, שלוש הראשונות שלו במקצוע. מוסיפים לזה עוד כמה דברים שגם אחרי 4-5 שנים לא תמיד לומדים אותם, כדי שיוכל להתקבל לעבודה נחשקת.
עכשיו, בעצם איפה הגיע הצורך? הרי פעם אנשים היו מסיימים אקדמיה, עושים תפקיד ראשון, שנתיים, ממשיכים לתפקיד שני וכן הלאה.
כן, ועדיין עושים את זה וזה בסדר. אין בזה פסול. אני פשוט חושב שיש דרך הרבה יותר טובה. המקור של הדבר זה דבר שאנחנו רואים אפילו היום, כן? מסתכלים על האנשי מקצוע שיש, מרמים ידיים ואומר יותר קל להתחיל מאפס. וככה אנחנו עם החזון של לשנות איך לומדים ועובדים, כן? להעלות את הרמה של שיטת עבודה, המקצועיות של אנשים בחוץ, כן? יותר קל פשוט להתחיל מאפס.
אבל למה בעצם אתה טוען שצריך להעלות את המקצועיות של אנשים בחוץ?
אחד מהערכים שלנו זה continuous improvement. תמיד להיות יותר טוב מה שהיינו אתמול. אנחנו מתחרים על עצמנו ביום יום, לא?
חלקנו.
אוקיי, ואלה האנשים שאנחנו רוצים לעבוד איתם.
יש כאלה, אגב, כשאנחנו מתחרים בעצמנו יום יום, בסוף אנחנו זוכים בעצמנו.
יפה.
לא.
משפט יפה.
כן, אבל לא מציאה גדולה.
בסדר.
עכשיו תגיד, כשאתה מדבר על האקדמיה, בוא נדבר רגע על האקדמיה בישראל. בתחומים הרלוונטיים, מה אתה רואה?
נחמד.
אגב, נחמד זה לא.
אני מנסה להיות מנומס.
אוקיי.
לא, האקדמיה כבודו במקומו, כן?
אוקיי.
דיברנו קודם, כן? לפני ש...
למאזינים, עשינו שיחה מקדימה.
עשינו שיחה, כן.
לא, אנחנו לא, כן.
כן. השאלה שעולה, כן, כמה לחוץ האקדמיה, למה היא טובה וכן הלאה. ואני לא חושב שזאת אפילו השאלה הנכונה. השאלה היא... מה מטרות האקדמיה, כן? ומהסתכלות של מה מטרות האקדמיה...
המטרה הקלאסית ודיברנו עליה זה מחקר.
יפה. והם אומרים את זה בפה מלא, לפחות שהדלתות סגורות ואף אחד לא מאזין, זה מחקר. אתה לא תמצא אקדמיה שאומרת, המטרה שלנו, התעשייה. יש את המכללות, אומרים, אנחנו מנסים למצוא
כן,
את
אבל ה... אני חושב כן. שהם מנסים באמת למצוא את האיזון, ובטח שבשנים היותר מתקדמות, ליצור זיקה לתעשייה.
זיקה זו מילה יפה. האתגר האמיתי, ופה אנחנו נכנסים לתמונה, אקדמיה, השיטת לימוד שלהם, באקדמיה ובחינוך שלנו, גם מהיסודי, לפחות מכיתה זין הלאה, השיטת לימוד מצוינת לאקדמיה. זו לא אותה שיטת לימוד שאתה צריך עבור מקום העבודה.
זאת אומרת, אתה טוען שההכשרה שלנו מכיתה זין ועד סוף התואר הראשון, היא לא רלוונטית או רלוונטית בחלקה לעולם העבודה כפי שהוא עכשיו.
אני אומר שהשיטת לימוד הזה היא מצוינת בשביל מטרות האקדמיה שרוצה לעשות מחקר. השיטת לימוד עבור עולם העבודה היא אחרת, כי התוצאות הצפויות אחרות. אם הייתי רוצה להיות ציני, אני יכול להגיד לפחות עד סוף תואר ראשון, כן, המטרה של לימוד זה מבחן או מאמר, אוקיי? והמשך זה הופך להיות מאמר או מחקר, כן? בתעשייה, שיטת הלימוד צריך להביא אותך למקום שלא רק שאתה מבין את התיאוריה והעקרונות מאחורי הכלי מצד אחד, אבל לבצע ברמה שמישהו מוכן לשלם על מה שעשית כסף. וזה לא קיים לא בתרגול באקדמיה ולא בשיטת הלימוד של האקדמיה.
זאת אומרת, אתה אומר שכשהבן שלי שהוא עכשיו בכיתה זין, שואל למה הוא צריך ללמוד ספרות, יש משהו בדבריו?
ממש לא. הוא חייב ללמוד ספרות. האקדמיה נותן לנו את המשקפיים שדרכם מסתכלים על העולם, כן? אני לא אוהב את המשפטים של מלמד אותך לחשוב או מלמד אותך ללמוד, ממש לא קשור. ילדים, גם כיתה א' יודעים לחשוב, הם יודעים ללמוד. הדרך שאנחנו מסתכלים על העולם, זה בא מהחינוך וההשכלה שלנו. אנחנו רואים אצלנו, שאני לוקח בן אדם שלמד ביולוגיה, עוד אחד למד מדעי המחשב, עוד אחד למד מתמטיקה, עוד אחד למד מזרחנות, אחד למד מוזיקה, נותן להם אותו מקצוע. אנשים מצוינים, מכירים את התיאוריה ועקרונות של המקצוע, את הכלים ואיך לדלבר תוצרת כמו בן איש מקצוע, כן, ברמה כמו שצריך. הקבוצה ההטרוגנית הזאת תמיד תיתן תוצאות יותר טובות מקבוצה הומוגנית. בגלל המגוון צבעי משקפיים שדרכם מסתכלים על הבעיה ופתרונות.
אוקיי, עכשיו תגיד, כשאתה מסתכל על עולם ההייטק היום, אני מדבר בצד התעסוקתי שלו, מה התמונה שאתה רואה? קודם כל, זה שוק, זה שוק של מעסיקים או שוק של עובדים?
זה שוק של מעסיקים בהחלט. 2023, עם העלויות של הריביות וההפגנות שהיו ורשימה ארוכה, אני חושב ראיתי איזשהו מספר של 9% ירידה בלא זוכר מה, כן? ספגה מעין מכה. אבל שאלת אותי, איך אני אמרתי, אופטימי. It is what it is. נכון? זה מה שזה. כרגע המצב לא מושלם, זה כבר לא כזה גרוע, כן? הגרוע מאחורינו, העתיד ורוד. הנאסדק הגיע לשיאים, הביטחוניות פה בארץ, רווחים והזמנות, שיאים מכל הזמנים. יש לך החברות הרב-לאומיות, ההייטקל פה בארץ, המחירות שלהם הם לא פה, הם בחול. ודיבר, מי שמדבר איתם בחול, אתה לא תראה 45% רק בנאסדק בסביבות השנה האחרונה, פלוס מינוס. אין לך העלאה כזו בשווקים, בלי שזה מחלחל לתעשייה
בשלב השני,
אצלנו. כן. כן. כן.
אז זאת אומרת, אנחנו כן. כרגע עדיין בשוק של מעסיקים. והשוק של המעסיקים איזה, ואתה אומר לא לאורך זמן.
צריכים להיות מאוד זהירים שמנסים לנבא דברים, במיוחד אלה שמתעסקים עם העתיד, כן?
אבל אופטימי. מי שלא מתעסק עם העתיד לא מנבא.
כן. אז אופטימי, כן? האם זה יהיה אחרי פסח, אם זה יהיה בקיץ, אם זה רק בסוף השנה.
לא, ברור, אבל כמגמה, אתה רואה מגמת שיפור.
כמגמה, יש מגמה התאוששות, הגרוע מאחורינו, השוק מתחילה את העלייה שלה.
אז דיברנו קודם שאנחנו נמצאים בשוק של מעסיקים. איזה טרנדים אתה רואה בשוק הזה?
לא יודע, טרנד, אבל בואו נדבר על מאפיינים, כן? בשוק של מעסיק. כן? זה אומר שיש מה שנקרא יותר מחפשי עבודה מה שיש משרות, שהמעסיק יכול לבחור, כן? המעסיק רוצה בן אדם מוכן מהניילון שיכול לעשות בדיוק מה שהוא יכול, בדיוק מה שהמעסיק צריך, נקודה. הוא יכול לבחור ולחפש עד שהוא מוצא, ויש הרבה ממה לבחור. לעומת זאת, כן? שוק של, של המועסקים, שיש יותר משרות מה שאתם מחפשים, כן? זה בדיוק המצב שהמעסיק ייקח הכי פחות גרוע שהוא מוצא, או הכי טוב שיש, תלוי אם אתה חצי כוס ריק, מלא kind of person, כן?
כן.
מוצא את בן אדם שהוא יכול למצוא שמתאים לו, כמה שיותר מתאים לו, ומשלים את הפערים. בשורה התחתונה, המעסיק לא מחפש להחזיק לעובד החדש את היד, הוא רוצה בן אדם עצמאי שיכול להפיק תועלת, כן? לשרת את המטרות של החברה, כן?
זאת אומרת שאתה אומר שהמעסיקים היום מצפים לקלוט אנשים שהם כמה שיותר מוכנים?
מה זה? תמיד הם רוצים. היום יותר קל להם. עכשיו, זה אגב ההבדל, אני חושב, ההבדל העיקרי בין מה שקורה אצלנו ויתר השוק. אנחנו מחפשים את האנשים עם הפוטנציאל, שמר, זה בן אדם שאני רוצה להשקיע בו, אנחנו משקיעים בשביל 150 אלף שקל בכל אחד ואחד, עוד לפני שהוא יוצא לעבוד, כן? כי רוצים לבנות עתיד ועוד יותר.
עכשיו, כשאתה מסתכל עכשיו על השוק, ודיברנו, עברנו שנים לא פשוטות, ראית תפקידים שהתנהגו בצורה שונה? ראית דיפרנציאציה בין התפקידים בתחום ההייטק?
ההייטק מכסה מגוון רחב מאוד של תפקידים, כן? אם נסתכל ברוחב, כאילו
בכללי... ברור, שאנחנו מכלילים וכו'.
כדי להצליח בהייטק, זה לא משנה איזו תפקיד, כן? המצלים תמיד מצליחים, אבל למה, כן? אז לשנות איך אנשים לומדים, כן? עשינו מעין פרמול של מה זה ללמוד דבר חדש לבד, איך להיות אוטודידקט, כן? שזה אבן יסוד של הצלחה איפה שאתה לא נוחת, במה שאתה לא עושה. אז אם אתה רוצה להתפתח בהייטק, כן? אז דבר ראשון שאתה צריך להבין, שאתה תמיד צריך ללמוד. והיתרון שיש לבוגרים שלנו, זה נדוש להגיד, לומדים איך ללמוד. לא, יש לנו דרך פורמלית להיות אוטודידקטית בכל טכנולוגיה חדשה. וזה מה שמאפשר בוגר משלנו, כן? שלמד נושא א', אחרי תקופה, חצי שנה, שלוש שנים, מה שמתאים להם, הם נכנסים לטכנולוגיה חדשה, תפקיד חדש, דבר חדש, וממשיכים להתפתח, כי פשוט לומדים איך לעשות את זה ועושים את זה, יודעים לדלבר ברמה תעשייתית.
עכשיו בוא נכניס רגע עוד פקטור שנכנס בשנתיים האחרונות, וזה הבינה המלאכותית. מה התפיסה שלך לגביה?
איי, אוקיי. אז יש לנו מסלול חדש, כן? של ה-AI. התחום, כן? זה משהו מעניין. אני הסתכלתי, אני שמעתי לפני בערך 25 שנה, מישהו אמר לי, אין חדש מתחת לשמש, שזה הרבה, שלום אומר לך, גם אמר את זה. ואותו בן אדם, גדול דור של התחום, אמר באותו זמן שהוא יכול לספור לאצבעות את ההמצאות החדשות לתוכנה של ה-15 שנים האחרונות, ושישרנו וניסינו, הוא צדק. כשאני התחלתי להסתכל על הדברים הראשונים שיצאו ב-AI, יש חדש שם, לא לטעות, כן? אבל פתחתי ספרים על AI של שנות ה-80. יש הרבה דברים של לפני 40 שנה שעדיין רלוונטיים היום, כן? אז העקרונות, כן, יש עקרונות חדשים, אבל הרבה גם מבוסס על כמה עשורים של עבודה. עכשיו, לאן זה הולך? זה כלי, נכון? כל כלי, כל המצאה חדשה, אפשר לאנשים לעשות יותר ופחות מאמץ. גם ה-AI. אז אין חדש מתחת לשמש, אבל כן יש הרבה יותר כוח מחשוב, הרבה יותר דאטה, הרבה יותר אחסון דאטה, ויכולת לבצע במקום עם עיפרון ונייר איזשהו חישוב של מה יכול להיות אלגוריתם שאולי יעבוד בשביל העולם ה-AI, היום אנחנו יכולים ממש לבצע את הדברים שדיברו עליהם לפני 40 שנה כחזון של פנטזיות.
כן, אבל מדברים על זה שה-AI ישנה טוטלית את עולם העבודה, מה דעתך על זה?
אני חושב שזה גם קרה עם המנוע קיטור. זה פשוט כלי חדש. עכשיו, הדברים שמנוע קיטור היה יכול להחליף, החליף. יש דברים שבכל זאת יש לבן אדם את הערך מוסף שלו. כן, עדיין יהיה.
אבל היום אנחנו מדברים על כלי, למשל, שכותב תוכנה.
יפה. אבל זה...
אתה אומר, זה עוד לא בשל. זה עוד לא שם.
זה מגיע רחוק. זה מגיע רחוק, ימשיך להגיע רחוק. אבל עדיין לא חסר מקום לאלה שיפתחו את ה-AI עצמו. אלה שיפתחו את התוכנה של ה-AI, ועדיין יש תוכנות שה-AI לא יוכל לפתח בשנים הקרובות. דברתי עוד 10-15 שנים, יכול להיות נושא אחר. והבן אדם שהוא תדק להיכנס לטכנולוגיה חדשה, ישרוד יופי. המצוינים ימשיכו לשרוד. הבן אדם שעושה copy-paste ועושה כמעט נראה עובד לפעמים בערך עד קרוב מדי, יכול להיות שלא יהיה לעבודה, ובינינו, לא נורא, הוא צריך אולי לחפש מקצוע אחר, אם זה היכולת שלו.
טוב, אנחנו מתקרבים לסיום. לא, זה לא נראה, לא נשמע מתנשא. זה נשמע, איך הייתי אומר, טיפה מפחיד.
זה מאתגר. יש אנשים שמפחדים מאתגרים, ויש אנשים שחובקים אותם משני ידיים, כי מה שנקרא, מתחרים מול עצמם להיות יותר טוב ממי שהיו אתמול.
טוב, אז אנחנו מתקרבים לסיום, ובמסגרת הזאת רציתי לשאול אותך, כשאתה מסתכל קדימה על שוק העבודה, ובפרט בהייטק, איזה מגמות אתה רואה?
אז יש את הנושא המילואימניקים, כן? צריכים לדאוג להם. אנשים טובים מאוד יצאו למילואים, ומגיע להם שהשוק תיתן להם את כל התמיכה שהם יכולים, ולשמור עליהם. הם בנים הטובים שלנו. זה אחד. וזה יקרה, כי אני מאמין עדיין אופטימי בציונות שלנו. מבחינת עולם העבודה, כבר זה במה שנקרא מגמה של עלייה, ומצפים שזה ימשיך.
הטבה, כן.
ברור, זה אין ספק שמה. מבחינת אקדמיה, כן? אקדמיה יכול להיות שיצטרכו להתגמש לגבי איך מלמדים ומה אומרים המטרה שלהם ואיך מכינים בן אדם לתעשייה. אבל יותר מזה, וכבר ראינו את זה כבר כמה שנים, המעסיקים והסטודנטים, כן, רואים שמקצוע זה שונה מההשכלה, הם לא אותו דבר. ואיש מקצוע מצוין, ההשכלה זה חשוב מאוד, לא לוותר עליו, אבל אין כזה קשר בין ההשכלה והמקצוע. בן אדם צריך השכלה, בשביל המשקפיים שלך מסכלה לעולם. אבל גם צריך מקצוע, וזה שני דברים שונים, וצריך להתחיל להתייחס לזה כשתי דברים שונים.
סטיב, תודה רבה. שמחתי לשוחח. היה כיף גדול.
באמת?
בחיי.
וואו.
אני בדרך כלל אומר דברים אמיתיים שאני מתכוון אליהם. ולמאזינים, תודה רבה שהזנתם
לנו. תודה רבה.
וניפגש בפרקים הבאים של זמן לחשוב.